טוב, חברים יקרים וחביבים, אנחנו נמצאים בסוף האופן של היראה, שזה האופן הראשון בין שני אופנים בעבודת החסידות. אנחנו אולי נגיע כבר היום, אם לא היום אז שבוע הבא בעזרת השם, לאופן השני שנקרא אהבה. של שני האופנים שבהם החסיד מראה את עוצמת אהבתו לקדוש ברוך הוא. היינו בפסקה כמעט האחרונה של היראה, הכל הוא בפרק י', איזה פרק, חבר'ה, י' מה? מי אמרת י' ת', חיים בועז? כמה פעמים אתה חוזר השגיאה הזאת? פרק י' ת'. בכל אופן, נחזור לעניין השבת. קשה להגיד לכם באיזה עמוד זה, חבר'ה, כי כל אחד יש לו הוצאה אחרת, אבל זה לקראת סוף האופן הראשון בחלק השני של החסידות, שהוא החלק של יראה. זה החלק הראשון של החסידות, כן? חלק שני זה אופן, והראשון שבו זה יראה, ואחרי זה אהבה. ונחזור לעניין השבת. לא יודע אם כולם יודעים איפה אני, אבל יוכלו לעזור אחד לשני. עוזי, ברוך הבא. שלומי. שלומי, אתה תראה לעוזי? עוזי וזמרתיה. נתנאל, מצאת? יופי, יישר כוח. איתמר גרוסי, אתה מוצא? אשר בנתיה, איש קריית שמונה, יראה לך. יהודה ברש, אתה מוצא? יופי, כל הכבוד. שי דקל, כל הכבוד לך. החלטת כבר אם אתה נשאר במכון? אתה עדיין בניסיון? מה אתה אומר?
אני רוצה.
אז יופי, אם אתה רוצה, אז זה מה שיצא. טוב, אז נחזור לעניין השבת. אנחנו חבר'ה בנושא של הכבוד. כבוד המצווה, כבוד התורה, כבוד שם שמיים, כל זה חלק מיראת הרוממות. שבת היא כל כך מרכזית בעבודת השם, אז אם אדם מכבד את הקדוש ברוך הוא חייב לכבד, לא רק חייב אלא רוצה, אז אם מדובר על חסיד שעושה זה מרצון, לכבד את השבת. הנה אמרו רב ענן לביש גונדה, זו גמרא לקראת סוף מסכת שבת דף קי"ט. רב ענן לבש גונדה, ווס איז גונדה, חבר'ה, גונדה זה בגד שחור. אז אתם תגידו, מה בגד שחור זה בגד כל כך יפה? הוא לבש את זה בערב שבת, כמו בגד מפוחם כזה. בגד לא צחור, לא לבן, כולו הפך לבן, טהור, אומרת התורה. הוא לבש בגד שחור. דהיינו שהיה לובש בגד שחור בערב שבת. אז מה הקשר בין זה לבין כבוד שבת? והגמרא מביאה את זה כדוגמה לכבוד שבת, מסביר הרמח"ל, כדי שיהיה ניכר יותר כבוד השבת בלובשו בו בגדים נעים. זה יתרון האור מן החושך. מתוך ההיעדר אתה לומד על המילוי. מתוך השחור, הבגד השחור, אתה רואה את היופי של הבגד הצחור, הבגד הלבן. אם יהיו בגדיכם כשנים, כשלג ילבינו. אז הבגד המושלג היפה, הבגד של שבת, הוא ניכר יותר כתוצאה מיתרון הבגד הלבן מהבגד השחור. אז הוא שם כל כך בחוכמה, בתחכום, שביום שישי הוא הקפיד ללבוש בגדים מאפן, בגד שחור. יפה חבר'ה? טוב, כדי שיהיה ניכר יותר וכו'. נמצא שלא לבד ההכנה לשבת הוא מכלל הכיבוד או הכבוד, אלא אפילו ההיעדר. ומהו ההיעדר? ביום שלפני, שמכוחו ייבחן יותר מציאות הכבוד, כי יש את ההפרש, את ההבדל בין איך שהוא מתלבש ביום שישי לאיך שהוא מתלבש ביום שבת. גם זה מכלל המצווה. וכן אסרו לקבוע סעודה בערב שבת, שאדם לא יקבע סעודה גדולה, כמובן אנשים אוכלים, אבל שלא יקבע סעודה בערב שבת, ודאי לא אחרי חצות היום, מפני כבוד השבת. וגם אנשים מתחתנים, ויש אנשים בימינו שמתחתנים ביום שישי, שיעשו את החתונה, את הסעודה, לפחות יתחילו אותה לפני חצות היום. וכן כל או חול כיוצא בזה. כל מיני תרגילים כאלה ופטנטים, כדי שגם מההיעדר, ממה שעושים ביום שלפני, יהיה ניכר הכבוד של השבת עצמה. לכן לא ראוי שנלך בימי חול עם בגדים מפוארים ביותר. גם בגלל שיש בזה דרך גאווה, וכבר ראינו שראוי להיות בצניעות וכדומה, וגם משום שאם נלך בבגדים מפוארים ביום רגיל, נשאל את עצמנו מה בשבת, איך נלך בשבת, איך נראה ששבת אנחנו מכבדים אותה בבגדים יפים, נכון חבר'ה? ויש כאלה שתראו אותם כל השבוע הולכים בחליפות ועניבות וחוצות לבנות, ואני תמיד תמה מה הם עושים בשבת שיותר יותר מכובד מאשר בימי החול. טוב, נמשיך הלאה. ובכלל היראה, ודיברנו על כבוד, והענף השלישי של העירה היה הבושת וההכנעה בעבודה, או בסדר הפוך, ההכנעה בעבודה והבושת, והדבר השלישי שאנחנו עוסקים בו מאתמול זה הכבוד. אז יש כבוד למצוות, יש כבוד לתורה, ויש כבוד לתורה וללומדיה, כלומר לתלמידי חכמים. ראיתי סיפור מזעזע בספר שנקרא שבחי הראייה. הראייה, הראייה זה כמובן הרב קוק, חיבר את הסיפור הזה סטודנט גדול או רופא, הוא היה אחרי זה, קורא זה דוצנט, כמו מומחה לרפואה, רב חיים ליפשיץ, זצ"ל, שהיה מתלמידי כתביו של הרב קוק. הוא לא ראה את הרב קוק, אבל הוא עסק הרבה בכתביו, היה בחוץ לארץ, בסיביר, בכל מיני מחנות, בזמן שהרב קוק היה בארץ. הוא הגיע ארצה מיד אחרי פטירתו של הרב קוק, והוא נהיה חסיד גדול של תורתו, והקים חוג של תלמידים ענקים, גדולים, שעסקו בכתבי הרב, בהם הרב ציודה זצ"ל, הנזיר, הוא וגם אחרים. אז הוא הוציא ספר יפהפה בשם שבחי הראייה. אני חושב שכבר הזכרנו את הספר הזה השבוע בהקשר אחר. בקיצור, אז בספר הזה הוא מספר שיום אחד בעיירה שם במזרח אירופה, עיירת קיץ כזאת שיצאו אליה בקיץ כמה וכמה רבנים כדי להתאושש מהעבודה הקשה, עיירת מרפא כזאת התאספו למניין, וניגש לתיבה הרב זליג ראובן בנגיס, שלימים היה הרייבד, הראש אב בית דין של העדה החרדית. אבל לא כמו בימינו שיש מתחים כאלה גדולים, אותו ראש האב בית דין של העדה החרדית היה מעריץ גדול של הרב זצ"ל, של הרב קוק. טוב, הוא ניגש לתיבה, והרב זצ"ל גם היה שם במניין הזה, ונכנס לפתע איזה תקיף אחד, איזה גביר אחד, ודרש במפגיע שהוא יהיה החזן, ולא הרב בנגיס שכבר החזיק את העמוד, בגלל שהיה לו יורצייט, יורצייט זה יום שנה כמו שאתם יודעים. והוא ראה שהוא לא יוכל להזיז אותו ממקומו, כי הרב בנגיס יש לו יורצייט, והציבור, המניין תמך בזה שהוא יישאר שם כמובן, אז הוא צעק עליו וגדף אותו, את הרב בנגיס הזה שהיה תמיד חכם, וקרא לו ביטוי גנאי נורא והיום, שייגץ. שייגץ, אתם יודעים מה זה, נכון חבר'ה? ווסיס שייגץ, מי יודע מה זה שייגץ? נכון, שייגץ היה ביטוי גנאי או ביטוי כזה לגויים שפגעו בישראל וכו', לכל הם שייגץ, בסדר אדם? אז הוא קרא לרב החשוב הזה, אתה שומע אבנר? הוא קרא לו שייגץ, אתה שומע דניאל? שאלתיאל? והרב זצ"ל לא יכולה לסבול את זה, בא אליו ונתן לו שתי סטירות לחי לאותו אדם תקיף, לאותו גביר. אז בקושי עצרו שם, כמעט היה מהומה גדולה, מכות, כמעט דם נשפח, כולם השתלטו על הגביר הזה שרצה להחזיר לרב מכות, חלילה. והגביר טבע למשפט את הרב זצ"ל על זה שהרב נתן לו סטירת לחי ועוד בפומבי. לא כתוב מה היה סוף המשפט, אבל כתוב שזורר רעש גדול באותה עיירה. ואחרי כמה זמן נכנס הגביר הזה אל הרב וביקש לנו סליחה. ואמר שהוא מבין שהוא התנהג שלא כהוגן, והוא עזב את המקום כי יצא לו כבר שם רע והגיע לארצות הברית. בשנות ה-20, טוב, לא נגיד מניין נוצרי, אבל לפני 90 ומשהו שנים, הרב הגיע לארצות הברית לסיור, והוא מגיע לאיזושהי עיירה, לאיזשהו עיר, ואת מי הוא פוגש, חבר'ה? את אותו ידיד תקיף. אז אומר לו אותו ידיד תקיף, אין לך מושג כמה עזרה הסתירת לחי שנתת לי, כי אני שם לא הסתדרתי אחרי הסתירת לחי שחטפתי ממך, אמנם ביקשתי ממך סליחה, אבל כבר אנשים התרחקו ממני, אז נאלצתי לגלות לארצות הברית, ופה עשיתי כל כך בעסקים והתעשרתי שאני מודה לך מקרב לב על הסתירה שחטפתי, וגם רציתי לו איזו מתנה, והרב לא הסכים לקבל איזה שעון זהב וכולי. בכל אופן התגלגלו הדברים הכל בזכות אותה סתירת לחי. אז לא שאני ממליץ לכם עכשיו לצאת החוצה מהכיתה ולחלק איזה סתירות לחי לאנשים, זה מקרים ככה נדירים, זה לא כל יום, לא מעשים בכל יום, אבל רואים מזה איך שהרב שהיה כל כך אוהב את הבריות ועדין מאוד ומכבד את הבריות, ראה בכבוד התורה כאן שלא יקרו שייגץ לרב גדול ערך עליון והכתיף סתירה לאותו גביר, לאותו תקיף. טוב, ואמרו חז"ל, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אחאב למלכות כף בית שנה, ואחאב היה מלך שחטא והחטיא, שעבד עבודה זרה, הוא ואשתו הלא מוצלחת איזבל, עשו דברים רעים מאוד, ובכל אופן הוא זכה למלכות 22 שנה, כמניין אותיות א' ב', 22 שנה, 22 אותיות א' ב', לפי שכיבד את התורה, שניתנה מה שאמרנו כעת בכף בית אותיות, ואיך הוא כיבד את התורה? הייתה שעת לחץ גדולה מאוד, מלך ארם בן הדד, הוא שלט בישראל, או פגע בישראל, שיאבד בישראל. והסיפור הוא שהוא שלח מלאכים, מלאכים זה שליחים, אל אחאב, ואמר לו, תן לי את הכסף שלך, תן לי את הזהב שלך, תן לי את זה ואת זה. כל דבר שהוא דרש, אפילו מוזכר שם כל מיני דברים שקשה להאמין שהוא נתן, הוא אמר, אני אתן לך, רק תרד מעליי ואל תלחם בי. ואז אמר לי, תן לי את כל מחמד עיניך, מחמד עיניך ומחמד עיניהם של ישראל. וזה אמר, זה אני כבר לא אתן לך. את מחמד עיני לא אתן לך. אבל כסף וזהב הוא נתן. ונשים, פלגשים, הוא היה מוכן לתת. אז מה זה מחמד עיניך? ספר תורה. שכמה שאחאב עבד עבודה זרה וכולי, אבל ספר התורה הוא כיבד אותו. נשאר בעיניו מחמד עיניו. אמר, זה את מחמד עיניהם של ישראל, מחמד עיני לא אתן לך. לא אתן לכם, וברוך השם ישראל ניצחו. טוב, ואמרו חז"ל, היה הולך ממקום למקום, וספר תורה איתו, הכוונה, אז לא יזלזל, לא יניח אותו זרוק, לא יניחנו בשק ויניחנו על החמור וירכב עליו, אלא הוא שומר עליו טוב טוב אצלו בכל מקום שהוא הולך, כמו שסיפרתי אתמול שככה הרב גורן היה יוצא בראש המחנה בכל מלחמות ישראל, מפורסם בששת הימים שהוא הגיע ראשון לכל מקום. אם אתם מכירים, יש תמונות כאלה, הוא מגיע ראשון לכותל, מגיע ראשון לחברון. בחברון, העיר חברון נכנעה לפניו, לפני הרב גורן. הרב גורן הוביל את הכוח, שעת בכל הכוח ולמעלה, בראש הכוח, והוא היה בג'יפ. ואז ראש עיריית חברון, שהיה רשע מרושע, קראו לו ג'אברי. והוא היה רוצח ממש ממגוש עציון, שכל השבועים הוא פגע בהם. ויכול להיות שגם במית תרפת הוא היה נער שפרה. מית תרפת זה הטבח בחברון. אז הוא יצא בראש נכבדי העיר עם דגל לבן. כל העיר התמלה על הגגות שלה בדגלים לבנים, כדי למנוע מצהל שינקום בהם על כל מה שמסו לנו במשך השנים שלפני קום המדינה. אז הוא בא עם כתב כניעה, יחיפש את הקצין הבכיר ביותר, ופגש את הרב גורן שהיה אלוף ומסר לו כתב הכניעה של העיר חברון למפקד הראשי של צהל. הלוואי היום שהוא דגלים לבנים על הגגות של חברון, שכחו את הדבר הזה, חזרו לסורם. נחזור לעניין. בכל אופן, למה הזכרתי בכל זה? כי הרב גורן היה בראש הכוחות, הולך מספר תורה בתוך ארון קטן ומחזיק אותו בידו כל הזמן, ולא הניח אותו זרוק באיזה צד של החמור, של הרכב. ואסרו עוד לשב למיטה של ספר תורה עליה, אז אתם מכירים, ולא רק ספר תורה, אלא גם חומשים, גם ספרי קודש, לא לשבת על כיסא, על ספסל, אם בקצהו של הספסל, נגיד ברכב, או בספסל אחר יש ספרי קודש, אלא תשים אותם על משהו, על איזה סטנד כזה, או על השולחן כמובן. וכן אמרו, אין זורקים כתבי הקודש. אתם מבינים, נכון חבר'ה? לא כפדל את ספרי התנ"ך, וגם לא משנה ברורה, לא אלקוט יוסף, לא הלכות ולא אגדות. בסדר? יש בדיחה על חבדניק שמה לחברו, תן לי את התניה, אז הוא זרק לו את התניה. אז הוא אומר לו, מה אתה חושב, שזה חומה שאתה זורק את זה ככה? את אבל האמת היא שלא את התניה צריך לזרוק, ולא את, ודאי לא את החומש. ואסרו להניח אותם בסדר לא נכון, אלא צריך תורה על נביאים, נביאים על כתובים, ראשונים על אחרונים וכדומה. אסרו להניח נביאים וכתובים על גבי חומשים, וכן הלאה, לא ספרי אחרונים על גבי ספרי ראשונים, כי אם ראשונים כמלאכים וכולי, אנו כבני אדם. הן אלה דברים שאסרו חז"ל לכל עדת ישראל. טוב, אנחנו לא עוסקים עכשיו בזהירות, לא עוסקים עכשיו בנקיות, אלא בחסידות. למה הוא הביא לנו את הדוגמאות הללו, בייחוד האחרונות? הרי זה כל אחד, לא רק חסיד ולא רק רב גורן, אלא הוא הביא את הדברים האלה כדי שמהם נלמד אנחנו איך לכבד. למשל, אחד יקנה רימונים לספר תורה, השני יקשט אותו במעיל יפה, השלישי יכתוב ספר תורה על עצמו, יקנה מספר סתם ויעדר שיהיה לו המודר ביותר. כל אלה יהיו דרכי חסידות שנלמד אותם מהבסיס של כבוד תורה שאנחנו רואים כאן בהלכות הללו שהן לכל העדת ישראל. טוב, אז הוא יחזיר אותנו כאן הרמח"ל קצת אחורנית אל הרף הממוצע, וממנו שנפיק לקח ונבון תחבולות יקנה. והחסיד יש ללמוד מאלה ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה לכבוד שם השם אלוקיו. בסדר חברים? לכן בשולחן של שבת, למשל, דיברנו על שבת, אז הוא יקנה מפה יפה לשולחן, ויקנה מפה יפה לחלות, וקרש יפה, וסכין יפה, כל מיני מוצרי יודאיקה. כמובן, כמה שמאפשר לו מצבו הכספי, הוא לא יצטרך לבריאות כדי שיהיה לו בבית דברים מכובדים, אבל על פי האפשרות שלו, על זה הוא יוציא את כספו ולא על דברי הבל. לא על עיתון לשבת, נכון חבר'ה? לא על ידיעות מעריב. אני מקווה שמישהו מהמנהלים של ידיעות ומעריב לא מקשיב לשידורים האלה כדי שלא תביעו אותי. ובכלל זה, הניקיון והטהרה הצריכים לדברי תורה, שגם הם חלק מהכבוד, חלק מהרספקט, מהיחס המעולה שצריך לתת לתורה ולדבריה וללומדיה, שלא לעסוק בה אפילו בהרהור במקומות המתונפים, כמו שכבר ראינו ששאלו תלמידים את רבם במה ארחת הימים, רבי זק היה שם ורבי זרע, אז מה שלא הרהרתי בדברי תורה במקומות כמו שירותים במחילה וכדומה, ולא בידיים שינם נקיות. וכבר אמרנו, הרבה אנשים לא מערערים בדברי תורה במקומות מתונפים, אבל זה לא חוכמה. מישהו שלא מערער בדברי תורה בשום מקום, אז בטח במקום מתונף הוא לא יערער. אבל מישהו שכל הזמן הראש שלו מלא רק במשניות ובפרקי תנ"ך ובהלכות, שהוא צריך לעשות לעצמו מין קט כזה, לעצור את עצמו במקום המתונף לא לערער, כי כך השם ציווה, אז זה מראה שהוא לא לומד תורה רק משום שזה הנאה ותענוג והוא יתחבר לזה, אלא משום שממלא בזה את רצון השם, עושה לו נחת רוח. אז איפה שהשם אמר לא, אז לא. ולא בידיים שאינם נקיות, טוב, אם הוא נגיד נגע במלמולי זהה, בסערות שלו, ולא רק, לא מלמעלה, ככה סידרת הבלורית, שאין עם אז אתמול שהסתפרתי לכבוד התורה, אלא שיש לו בלורית והוא מסדר, זה לא נורא, אבל אם הוא נוגע בשורשי שערות, או במקומות בגב וכדומה, מקומות שיש בהם מלמולי זהה, אז ודאי צריך לרוץ וליטול ידיים, נכון חברים? דברים ידועים. וכבר ירבו חז"ל להזהיר על זה במקומות רבים. ובעניין לומדי תורה, דברים שהרב גאון חוזר בימים האחרונים הרבה בסעודת צהריים, בהלכות שהוא לומד מתוך הרמב״ם, הנה מקרא כתוב מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. כלומר, לכבד אותו. תקום והדרת, זה גם כמובן לתת לו לשבת במקומך באוטובוס, אבל לא לזה הכוונה כאן בפסוק, אלא הכוונה תכבד אותו, שהוא נכנס, אז קימה והידור, ויש הבדל בין רבו מובהק, שעד שהוא מתרחק מלא עיניו, הוא קם. אבל רבו רגיל, רב רגיל, אז הוא קם קימה קצת כדי לכבדו, דברים ידועים, נכון חבר'ה? הוא מינה, מזה נלמד, לכל מיני כיבוד וכבוד שאפשר לעשות להם, שראוי ודאי לחסיד שיעשהו. וכבר אמרו חז"ל, ותראה השם יכבד, זה יהושפט מלך יהודה. כמה שהוא היה מלך, ומלך צריך אימתו שתהיה עליך, שסום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך, וצריך לכבדו, כיוון שהיה רואה את תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו ומחבקו ומנשקו, זה אותו מלך צדיק ונפלא ממלכי יהודה יהושפט, ואומר לו רבי רבי מורי מורי. במלכי ישראל פחות מצאנו מלכים שהם כל כך כיבדו את התורה, אם כי אצל אחאב הוזכר קודם שכן, אבל זה היה מין מעורב כזה אצלם, גם דברים טובים, גם דברים שלילים. יהושפט היה מלך צדיק לכל אורך הדרך. ורבי זירא, כשהיה חלוש מלימודו, ולא יכול היה יותר ללמוד, היה לו קשה, אז לפחות היה יושב בפתח בית מדרש, וכשראה תמיד חכם, קם מלפניו. בספר איש צדיק היה מסופר איך שרב אריה לוין בבית חולים הדסה גם השתדל לגשת לבית הכנסת ולקום בפני כל תלמיד חכם שהוא רואה כי ללמוד כבר לא היה לו כוח. ממש בדיוק כמו שרבי זרע היה נוהג. כל אלה דברים שכבר רואים אנחנו היות הבורא יתברך שמו חפץ בם וגילה דעתו העליון בזה וכיוון שכן מי האיש החפץ לעשות נחת רוח ליוצרו, הנה בדרך זה, מי האיש הכוונה? האיש ש... הנה בדרך זה ילך ויוסיף לקח, ימציא המצאות, פטנטים, תחכומים, תחמונים, בתחבולותיו לעשות הישר לפניו יתברך. מה שהוא לא מזכיר כאן בכלל זה, זה לכבד את ארץ ישראל. למה הוא לא מזכיר את זה? אולי בגלל שהוא לא גר אז בארץ ישראל, ואולי בגלל שהוא לא עלה על דעתו, שאחרי כל מה שלמדנו בחטא המרגלים, עוד יהיה מצב שבו יהודים... טוב, לא נקטרג. אבל, טוב, נעצור כאן את המשפט. בוא נמשיך הלאה. ובכלל זה כמו כן, כיבוד בית הכנסת ובית מדרש, כמו שכאן אצלנו נוהגים החומר, כל הזמן נשטוף ונקות בית הכנסת, בייחוד ביום הזה, יום חמישי, לקראת שבת, אבל גם ככה רואים ששני הפועלי הניקיון הצדיקים שיש לנו כל הזמן תורכים ומעלים ומורידים כיסאות, נשתדל לעזור להם כמה שאפשר, כי זה וחד עבודה לנקות את בית המדרש של המכון. ובכלל זה כמו כן כיבוד בית הכנסת ובתי מדרש כשבית מדרש מנתו עוד יותר גבוה מבית כנסת, כי עוסקים בו בתורה, שאין די שלא ינהג בהם קלות ראש, או שיחת חולין, דברים בטלים וכדומה, ולכן מאוד צריך לזהר, חבר'ה, מה שמופיע בשולחן ערוך, במשנה ברורה חלק ב', סימן שלם דומה נקוף נונהי, או משהו בקרבה של קוף נונהי, סימן שלם כמה צריך לזהר בבית הכנסת, לא לנהוג בו מנהג של כאילו מקום של חול. לא לדבר בדברים, לפעמים אנחנו מתוך הלימוד לא שמים לב, ומתחילים לדבר גם דברים שאינם קשורים לתורה, כמה צריך לזהר במקום שהוא ספוג בקדושה, הקירות שלו מלאים בתורה, התקרה שלו, ארון הקודש, לדבר בהם רק דברי תורה וחוכמה. ולא חוכמה מתמטיקה, כן, חוכמה תירת השם, אלא שינהג בהם כל מיני כבוד ומורה, כרי זה מקדש, מעט בהלכות בית כנסת, הן קשורות ונלמדות מהלכות בית מקדש, ואו ממחנה שיוצא למלחמה, כמו שאמרנו אתמול שלשום. כל מיני כבוד ומורה בכל מנהגה, בכל פעולותיו, וכל מה שלא היה עושה בהיכל מלך גדול, לא יעשה בהם. וודאי שארץ ישראל שהזכרתי קודם, היא כל כולה כמו בית כנסת אחד גדול, היא חלו של מלך, היא ארמונו של הקדוש ברוך הוא, ביתו של השם, אז כמה צריך לזהר בכבודה, כמו גם בבתי כנסת, או כמה צריך לזהר בסוכה, לא לדבר דברי דברים בטלים וכדומה, דברי חולין, הארי הקדוש אני זר, רק דברי תורה לומר בבית הכנסת. וגם מחנה שיוצא למלחמה הזכרנו, לדעת שמי שזוכה להיות חייל בצבא ישראל, וודאי אם הקדוש הוא מגלגל שיהיה במלחמה, אז ידע שהוא ממש במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כפי שבאזרחות אי אפשר להגיע לקרבה כזו גדולה, כי השם לוקחה מתהלך בקרב מחניך להצלחה ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. הזכרתי פעם שהיה משורר גדול מאוד לפני כ-50-60 שנה, קצת יותר, אבל הוא נפטר, בערך אולי 30 שנה נפטר, אורי צבי גרינברג. אדם ענק. הכרתי אותו אישית, הייתי בא לבית שלו כילד קטן, לשמוע את השירים שלו ואת הדברים שלו. אז יש לו משפט אחד מאוד יפה באחד משיריו. הוא אומר, חייל, הוא מדבר על ירושלים, על חייל יהודי שמגן על ירושלים. אז הוא כותב ככה בשתי שורות. חייל יהודי מתפלל ברובה לשלומך, נא ינעם לך רובה מעוגב מנגן. עוגב בבית המקדש, אז אומר שהטטטטטטם של הצרור שנורה מהסטן, כמו שהיה אז, מהטט מקלע, אז אומר, זה נחשב כמו מתפלל, כמו שמענו שמחנה, לומדים ממנו דיני תפילה, אז חייל יהודי מתפלל ברובה. הוא יורה, אבל זה כמו תפילה, כאילו שהוא מתנועע ומתפלל לשלומך. שינעם לך ירושלים וארץ ישראל רובה מעוגב מנגן. אז לא שאנחנו מחפשים את הרובה ואת הדם ואת האש, אבל כאשר זה נצרח שהקדוש ברוך הוא שהוא עושה מלחמות, הוא בא מלחמות, הוא עושה מצב, מלחמות אני עשיתי, אומרת הגמרא, שאנחנו נצטרך ללחם, נרגיש שזה כמו תפילה, כמו קיום מצווה אלוקית ענקית. עד עכשיו היינו ביראה, שזה היה האופן הראשון מהחסידות, כי החסידות התחלקה לפרטי מעשה, לאופנים ולכוונה. אנחנו נמצאים בסנדוויץ' באמצע, באופנים, איך להיות חסיד. סיימנו בחסדי השם, כאשר אגיד סיימנו, אבל למדנו את היראה על צדדי השונים, שהיו ההכנעה לפניו, הבושת בקרוב לעבודתו, והכבוד שנעשה לשמוע לתורתו וללומדי התורה. בסדר, חברים יקרים? טוב, ונדבר אתה מעניין עמידה המתוקה הזאת, האופן השני של החסידות, האהבה, וענפיה, שיסביר אותם בהמשך, הם שלושה, השמחה, הדבקות והקנאה, שכבר הזכרנו שקנאה, אין הכוונה קנאת איש מרעהו, שהיא נכונה רק לשויטים, קנאה כזאת, אלא קנאה הכוונה כמו קנאתו של פנחס. אבל כדי שחבר כאן לא יקנו אחד בשני, אני אשתה משלושת הכוסות. ממש גן עדן, חבר'ה, הכוסות האלה. חלילה. ואם פעם הבאה תחליטו לא להביא בכלל, ובחנון אינה בזאת, אני לא אתרגז, חבר'ה, אני אקבל את זה באהבה. אל תרגישו שאתם עובדים כאן, כן? עובדים אצלי, כן? טוב, אז בואו נראה את המידה המתוקה מדבש הזו שנקראת אהבה, שכל האהבות שיש בעולם, הן יונקות ממנה. הרי יש הרבה אהבות בעולם. אהבת אדם את ארצו, את תורתו, את עמו. אהבת איש את אשתו, אהבת בנים את הוריהם. אהבת חברים וכן הלאה, כל האהבות כולם הם יונקות, נשאבות, שופעות, מהאהבה הגדולה של אהבת ישראל לאלוקיו. מהעקדה אנחנו לומדים את זה, שמתוך האהבה הגדולה שאהב אברהם את הקדוש ברוך הוא, מתוך זה נאמר לו, לא חסכת את בנך, את יחידך ממני, גם אהבתך לבנך היא באה ממני, מסביר הרב זצ"ל. לא רק שלא חסכת שהיית מוכן לעקוד אותו, אלא לא חשכת, לא החשכת את אהבתך לי באהבה לבן שכאילו גוברת, אלא גם אהבתך לבן היא ממני. כל אהבות כולם הם מאהבתך אליי. אהבה הגדולה זה אהבת שיר השירים, אהבה של הדוד לרעיה, והרעיה לדוד, הדוד זה הקדוש ברוך הוא והרעיה זה אנחנו, כנסת ישראל. ומתוך האהבה הזאת יש מקום לכל עושר, עושר בעין, שפע אהבות כולם שמצויות בעולם. אז בואו נראה כמה שורות כאן ברמח"ל על אהבה, ואז הבאתי את הרמב״ם. לצערי לא הבאתי את הרמב״ם בעצמו, כי היה קשה להביא את הרמב״ם בעצמו, אבל הבאתי את הספר שלו. בעזרת השם לא ירחק היום, נגיד הבאתי את הרמב״ם ומישהו ידפוק בדלת ויכנס, ומי זה יהיה חבר'ה? ואז אני אפנה את הכיסא, אני אתן לכל כוסות התה. כמה נפלא היה להגיד לו, הרמב״ם, לפני 800 שנה נפטרת, בדיוק עכשיו עסקנו בספר שלך. איזה נחת רוח תהיה לו. האמת היא שכבר עכשיו יש לו, כי שפתיו מדובבות כשאנחנו עוסקים בדבריו. אז מיד ניכנס לרמב״ם, ליד החזקה. אבל לפני כן, כמה שורות ברמח"ל, שהם יובילו אותנו ממש מילה במילה למה שכותב הרמב״ם, שמשם כנראה הוא לקח את דבריו. והנה, עניין האהבה הוא שיהיה אדם חושק. ומתאווה ממש. תאמרו לי חבר'ה, לפי דרכנו, שלמדנו מהגרה, שנכון לדקדק בכל מילה במסילת ישרים, ווס איז חושק, ונדווס איז מתאווה. מה הסדר משני המילים הללו? למה חושק, ואחרי זה מתאווה? אני רוצה לומר, איתמר שם רחוק, אתה שומע אותנו? שם ביציע? עוזי וזמרת יעל, אתה שומע אותנו? שלומי? שלומי, ווס איז חושק, ונדווס איז מתאווה. אתה יכול לענות ביידיש, אם אין לך יותר קל. טוב, אז ניתן בינתיים לחכם אור פיש. אתה אומר, גם אם הרגש לא בוער מעצמו, הוא מתאווה שתהיה לו תאווה. הרי במובן השלילי זה הוזכר כבר בתורה מה שאתה אומר, אבל בהקשר שלילי, והספסוף אשר בקרבו, כבר לא בא להם לאכול, היה להם מספיק, אבל הם רצו לעשות משהו נגד הקדוש ברוך הוא, להרגיז את הקדוש ברוך הוא, אז כתוב, הספסוף אשר בקרבו התאהבו שתהיה להם תאווה. לא היה להם תאווה, לא בא להם לאכול בשר, אבל רצו לצאת נגד השם, אז הספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה. אז אור הופך את זה לטובה עכשיו, מידה טובה מרובה, ואומר שמתאווה הכוונה בין תאווה לקדוש ברוך הוא, שגם כשזה לא בא מעצמו ולא זורם ובלי התלהבות, הוא מתאווה שיהיה לו את הרגש הטוב הזה. זה הסבר יפה אור. לכתוב את זה בהערות שלך למסילת ישרים, בסדר? בשולי הגיליון. טוב, אבל עוד חברים רוצים לומר, דניאל וזוקסטה. איך וייס נישט? אתה אומר, איך וייס נישט? איך וייס נישט? נו שוין. יודלה. שי דקל. וזוקסטה. נישט? רבי יוסף, מלאקו. טוב, מה שאני חושב בדעתי הנייה זה מה שתמיד היינו אומרים חבר'ה. מי שזוכר אופק שהייתנו עוד לפני שבוע, שבועיים, מתגייס לצבא עכשיו לקורס פרמדיק, אופק פינסטון, זוכרים? הוא תמיד היה מסביר שזה כאן סדר של דברים, שדרוג. חושק, אני חושב, זה שלב ראשוני. קשור, כמו חישוקים. ומתאווה, זה כבר ממש נפשו יצא בדברו. כלומר, איזה מין געגועים כיסופים, כמעט הייתם בלתי נשלטים, אבל זה לא איזה עמוק, זה לא עיבוד שליטה, אבל זה תאווה ממש אדירה. ככה נראה לי, חושק, ועל גבי זה מתאווה ממש. בסדר? טוב, אל קרבתו התברך, הלוואי ונזכה לחוש את זה. ורודף אחר קדושתו, כאשר ירדוף איש אחר דבר הנחמד ממנו חמדה עזה. יש ביטוי אצל חז"ל שאני זוכר את מקורו, שרוצים לבטא כמה אדם צריך לרדוף אחרי אהבת השם, כמאן דרדיף בתר חיה. חיה זה חיים. כמו שאדם רודף בתר החיות, החיים, תוספת חיים, ככה כפי שאדם רודף בתר חיה, בתרחי החיים, ככה הוא צריך לרדוף אחרי הדבקות בקדוש ברוך הוא. הלוואי אלינו, חבר'ה. וכמו שכתוב במידות הראייה, חיים בועז, מה ששאלת אותי, מידות הראייה, מידות האהבה, הוא אומר, קודם כל, אהבה זה בלב. אהבת השם זה בלב. כי הרי בפועל, אם תפעל, מה נתת לו? כלומר, הכל שלך, ומידך נתנו לך, הזכרנו כמה פעמים, אי אפשר באמת לתת לקדוש ברוך הוא מתנות, נכון? גם הקורבנות, זה בשבילנו שנתקרב, זה לא בשבילו. אז עיקר, זה לא כמו אהבת הרע. כשאתה אוהב רע, אז קנה לך חבר, תבזבז אליו, תציע לו קצת כסף, תביא לו מתנות. כשהייתי בכיתה ב', קניתי לחבר בכיתה. מה עשיתי? קניתי אקדח. לא אקדח אמיתי. אקדח כסוף כזה, מתוק כזה של ילדים, נתתי לו, מאז נהיינו חברים. למדתי את הביטוי, קנה לך חבר. אבל עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא קונה אותו בכסף, לא בשוחד, ולא בכל מיני בונוסים וצ'ופרים, אלא אתה מתקרב אליו במה שהלב שלך מלא מאהבתו. אדם, רצית להעיר משהו?
אז זה לא יכול להיות כמו שנניח חבר, אוקיי, נקנה לך מתנה, זה ברגע שלך, אם הוא עושה בשבילך איזושהי טובה, נניח עושה בשבילך איזה משהו שהוא לא חפץ, אבל הוא עושה משהו בשבילך, אז זה גורם לך לאהוב אותו, כאילו זה מתנה. כמו שלמשל, נניח, אני לא יודע, לא, אני מנסה עכשיו כאילו מתנה לקדוש ברוך הוא, אולי לקנות איזה, לא יודע, בסוכות, אולי איזה לולה ואתרוג, ממש מוגר, זה לא נשאר.
אתה שואל יפה, אבל תודה שזה לא כמו לחבר, כי לחבר היה חסר מתנה, עכשיו יש לו מתנה. איש מקדש אישה, היה חסר לטבעת, נתן לטבעת וישלים איזשהו חיסרון. אבל הקדוש ברוך הוא, בסוף זה לא בא אל הכתובת האלוקית, אלא זה בא אלינו, הלולב זה כדי לרומם אותנו, נכון? כך השם ציווה, אבל זה לא שהוא מצרף את זה לאיזשהו ארכיון, מוזיאון, שם את זה בארון אצלו בשמיים, נכון? כבר... אין מה לתת. לכן אמרתי שזה שונה, לא אני, הרב צהל אמר, זה שונה במידות הראייה, זה חלק השני של מוסר אביך, מידת אהבה תוכל להיות שם, אבל בכל אופן, ההערה שלך יפה. נראה בפנים, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך, ודבר בתהילותיו, והעסק בדברי תורתו ולוקותו יתברך, זה שלושה דברים, רק לשמוע את השם שלו, כאילו, מה אמרת? אמרת אלוהים? וואי, קנית אותי. אמרת אל שדאי? ממש, אני עכשיו שמח עד הגג. מישהו אמר י' כ' ו' כ' או א' ד' נ' י' הלהיט אותי, הדליק אותי. אני גנוב עכשיו, שמעתי את שם השם. בסדר? כלומר, רק להזכיר את שמו, זה דבר ראשון. כי מדי דברי בו, זכרו הזכרנו. זה כמו שתשמע שם שמישהו שאתה אוהב מאוד, אז הוא יורר אצלך הרבה געגועים, נכון? למה שואל יעקב את יוסף מי אלה, כשהוא מגיש לפניו את אפרים ומנשה? אז הסבר אחד, כי הוא כבר לא רואה כל כך טוב, כמו אביו יצחק. הסבר שני הוא של מאיפה צומחים הדורות ההם הלא טובים של יהוא, ירובעם וכולי, מבני בניהם. אבל הנציב אומר, הוא ידע טוב טוב מזה, אבל הוא רצה לשמוע באוזניים את המילים אפרים ומנשה. הוא שומע אפרים ומנשה, הוא נדלק. הוא כל כך אהב אותם, בייחוד דומני את אפרים שהיה אצלו כל הזמן, אבל גם מנשה אהב, ודאי מאוד מאוד, אז הוא שומע את השם של הנכדים שהוא כל כך אוהב, רק לשמוע את השם, זה כבר נותן לו חיוך ככה, לקדוש ברוך הוא, זה לא חיוך, אבל לאבא, לסבא, חיוך פרוס על הפנים. נכון חבר'ה? איך הפסוק המפורסם? הבן יכיר לי? מילד שעשועים, כי מדי דברי בו, רק להזכיר את השם שלו, זכור הזכרנו, עוד על כן המום מאי לו. נכון חבר'ה? המום מאי זה התרגשות כזאת. אז זה מאוד יפה. יש פסוק שנראה אותו מיד, לשמך ולזכרך תאוות נפש. רק שומע את השם שלך הקדוש ברוך הוא, אני מתלהב. הלוואי עלינו חבר'ה, הלוואי עליי. בוא נראה בפנים. אז זה הזכרת שמו יתברך. דבר שני, דבר בתהילותיו. לספר בשבחים, בהשגחה. כל אחד יכול לספר מפה ועד הודעה חדשה, איזה ניסים באופן פרטי נעשו לו, נעשו לעמו, נעשו לארצו, ארץ ישראל, זה על תורתו לספר, זה נקרא לדבר בתהילותיו. והדבר השלישי זה ההתעסקות ממש בדברי תורה, לעסוק בדברי תורה. למה כתוב לעסוק ולא ללמוד? כי אם היינו אומרים ללמוד, היה משמע רק שאני מבין. ואם אני עוסק ולא מצליח, כמו בביזנס, בעסק שלא תמיד מצליחים, אולי לא קיימתי מצווה, לכן הביטוי כאן והברכה, לעסוק בדברי תורה. דברי תורה, אתה עוסק בהם כבר, כבר גזרת קופון, כבר הקדוש ברוך הוא שמח, כבר יש לך שכר גדול, גם אם פטפט, פטפוטי בישעשיה כתוב, פטפוטים לא נכונים, ודגלו עליי אהבה, אל תקרא ודגלו אליו ולגלוגו. אפילו יש אדם מלגלג במובן שהוא מדבר שטויות, הקדוש ברוך הוא שמח כי הוא עוסק בדברי תורה. אז יש כאן שלושה דברים, הזכרת שמו, הכל נובע מתוך אהבה. הזכרת שמו, דבר בשבחיו, והעסק בדברי תורתו ולוקותו יתברך, שעשוע ועונג ממש. יש חנויות צעצועים בשם כפר השעשועים. אז זה כפר השעשועים הגדול ביותר לעסוק בדברי תורתו, תהילותיו והזכרת שמו. כמי שאוהב את אשת נעוריו, אז אם הוא שומע את שמה של אשתו, אז זה כל כך משמח אותו. או בנו יחידו, אהבה חזקה, אשר אפילו הדיבור בם, בטח נתקלתם בכל אם פולניה, שאתה רק אומר לו את השם של הבן שלה, היא כבר מתחילה לבכות מרוב מתלהבות, נכון חבר'ה? כבר פורצת בבכי. או אבא שאתה שואל אותו על ילדיו, אומר לו, תשמע, הבן שלי זה ככה, זה ככה, רק להזכיר את הבנים שלו, הוא בטוח שהם הכי טובים בעולם, והדיבור בהם כבר זה לנחת ולעונג לאבא. וכינן הכתוב שהזכרנו קודם ירמיהו, שאנחנו מזכירים אותו בראש השנה בתפילות, כינן הכתוב, הבן יכיר לאפרים, נכון? בתפילת מוסף, אנחנו מזכירים את זה בפסוקי הזיכרונות, זכור הזכירנו. והנה, ודאי שמי שאוהב את בורו אהבה אמיתית, לא יניח עבודתו לשום טעם שבעולם. כל הזמן ימלא את ליבו באהבה, יעסוק בדברי תורתו, בסיפור תהילותיו, אלא אם כן הוא אנוס ממש, הוא חייב לצאת, לטפל במשהו, ולא יצטרך ריצוי ופיתוי, זה כמו בוסם, שלא צריך בוסם אחר לבסמו. כך עבודת השם היא מבוסמת די צורכה, מבוסמת בעצמיותה, לא צריכה עוד בוסם לבסמה. אלא עד רבה, ליבו יישאו ויריצהו אליה, אלא אם כן יש איזה עיכוב גדול, הוא חייב לפרנס, חייב שימנעו. עכשיו, כמו שאמרתי, הבאתי את הרמב״ם, בינתיים את ספרו הבאנו, אז אם אתם רוצים לרשום לפניכם, דרך אגב, אחרי זה תבדקו, יש פה חוק כלים שלובים, כל הכוסות יהיו לאותה רמה בדיוק. אז באורך פלא, כמעט, זה נמצא כל אחד באותו גובה סנטים. טוב, אז בואו נראה בהלכות תשובה. פרק י' מביא הרמב״ם את בשש הלכות, זה הפרק האחרון של הלכות תשובה, את הגדרת המדרגה הזאת של אהבת השם. אז אני יכול לקרוא את כל הפרק, אבל הזמן קצר, אני רוצה לקרוא מה ששייך מאוד למה שהרמח"ל כעת לימד אותנו. כיצד היא אהבה הראויה? זה פרק עשירי, הלכה ג' בהלכות תשובה בספר מדע. איך אומרים תימנים חיים בועז? לא ג' אלא? ג' ג' מל או רימל גם יש, נכון? נכון. מה אתה אומר? וממילה זה רימל? אם זה דגושה? ג' מל, בסדר. אז הלכה ג'ימל, תשמעו. כיצד היא אהבה ראויה? כדאי לכולם לראות פרק י', פרק עשירי בהלכות תשובה בספר מדע שביד החזקה. בסדר? הספר זה יד החזקה. למה זה יד? י' ד' חלקים כידוע. הראשון שבהם זה נקרא מדע. מדע זה מדע אמונה. והדרך ארץ וההתנהגות. אז הפרק האחרון שבו, אז בהלכות תשובה. זה בנוי הלכות הלכות. הלכות האחרונות זה הלכות תשובה. והפרק האחרון בהלכות תשובה זה פרק עשירי. וההלכה הרלוונטית שלנו עכשיו היא הלכה ג', אבל מומלץ לכולם לראות, זה לוקח 10 דקות לבוא על הפרק הזה, שעוסק באהבת השם, 6 הלכות סך הכל. כיצד היא אהבה הראויה? היא, או הוא, שיואב את השם, אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזה עד מאוד. תראו כמה ביטויים. אהבה גדולה, יתרה, יתרה מכל אהבה אחרת, מקור לכל אהבות, רבה, עזה, אם זה לא מספיק, עד מאוד. עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם. ונמצא שוגה בה תמיד. שוגה, אין הכוונה חליל להשגיאות, אלא שכל הזמן הוא כביכול נכשל בה. כל הזמן הוא תופס את עצמו שהוא מחדש חושב על הקדוש ברוך הוא. שוגה כאילו לא מצליח להתחמק מזה. כל הזמן במחות נופל בה, וזה לא נפילה, זה עלייה גדולה, כל הזמן נתפס על חם שאוהב את הקדוש ברוך הוא. כאילו חולי אהבה, סליחה, כאילו כאילו, לא פיסקתי, לא ניקלתי נכון, כאילו חולי אהבה שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה. דוגמה מהחיים שהוא שוגה בה, כמובן אשתו חבר'ה, אין אופציה אחרת. מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יותר מזה תהיה אהבת השם. בלב אוהבה, ולמה יותר? כי פה נאמר בכל נפשך, בכל מודיך, בכל לבבך, כמובן בסדר קצת שונה, כל לבבך, כל נפשך, כל מודיך, ממש טוטל, כל כולך. יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, מה שכולנו אומרים בקריאת שמע. והוא ששלמה, ספר שלם כתב על זה, בדרך משל, ספר שיר השירים. כחולת אהבה אני, הוא קרא לכנסת ישראל. כל שיר השירים משל הוא לעניין הזה של אהבת אדם את אלוקיו, אהבת ישראל את הקדוש ברוך הוא. בסדר חברים? אז תראו את כל הפרק הזה אם אפשר, פרק עשירי, אולי יום ראשון נחזור לפרק הזה, בעזרת השם שנאריך ימים, שיהיה שבת שלום.